טוב, קודם כל בפעם הקודמת היו כל מיני ניתוקים באמצע בגלל בעיות אינטרנט. בינתיים הם לא חזרו על עצמן, אני מקווה שהכל בסדר. בקצרה, יצחק אמר לי שכדאי קצת לסכם בקצרה בתחילת השיעור את מה שהיה שם, כי אני לא יודע מה שמעתם ומה לא שמעתם. באופן כללי, אני אעשה את זה ממש בתמצית, באופן כללי דיברתי על אוסף הקשרים הלכתיים שבהם רואים מבנה של שתי קומות, שיש קומה ראשונית אוניברסלית, ועל גביה מוסיפים איזושהי קומה פרטיקולרית, קומה הלכתית פרטיקולרית. אז הראיתי את זה בנושא הנישואין, שבעצם יש איזשהם נישואין במובן האוניברסלי, שבני זוג מחליטים לחיות ביחד, ועל גבי זה יש קומה הלכתית, הקידושים נוספים מעבר לנישואין, הראיתי לזה כל מיני השלכות, זאת אומרת, הטענה שאפשר לפרק את הנישואין בלי לפרק את הקידושין, ויש לזה משמעות. ודיברתי גם על בהיבט הכללי יותר, לא רק בענייני מעמד אישי, אלא גם בכלל ביחס בין בני נוח לבין יהודים, איך שההלכה בעצם תופסת את היהודי לא כמשהו שהוא אלטרנטיבי לגוי, זה משהו זר לחלוטין, אלא סוג מסוים של בן אדם. זאת אומרת, הגוי זה הבן אדם באופן כללי, ויהודי זה סוג מסוים בתוך, או מין מסוים בתוך הסוג הזה, שנקרא אדם. נזכרתי, אני חושב שהרב קוק דן בזה, בשאלה האם באמת יהודי זה קומה נוספת מעל הקומה של הגוי, או קומה תחליפית, שלומי פישר ועוד. הטענה שלי הייתה שבכמה מקומות לפחות בהלכה רואים שזה באמת מבנה של שתי קומות. ואחת ההשלכות, או כמה השלכות שהבאתי לעניין הזה, זה ביחס לחיובי קטנים. הטענה הייתה שגוי, בגלל שלא נאמרו שיעורים בבני נוח, אז הגוי מתחייב במצוות שמוטלות עליו מרגע שהוא מבין. אין שיעור גדלות מסוים, גיל שתי שערות או גיל 13 או משהו כזה, שמאותו שלב הלאה הוא חייב, אלא הוא חייב מרגע שהוא מבין. והטענה היא שבאותן מצוות ששייכות גם בגויים, והיהודי כמובן חייב בהם גם, כי הרי לי כמידת שלבן נוח אסור ולישראל מותר, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, אז גם היהודי שיהיה חייב בהם, יהיה חייב בהם מרגע שהוא מבין, ולא מרגע של הגיעו לגיל המצוות. כי הוא מתחייב בהם מדין הבן אדם הכללי שבו, לא בקומה ב' שלו, הקומה היהודית שלו, אלא בקומה א', האוניברסלית, הקומה הכללית שלו. והראיתי שלמשל, יש סתירה בגמרא, בין גמרא ביבמות, שאומרת שאיסורים כמו שמירת שבת, או עבודה של זר במקדש, לא קיימים על יהודי עד גיל 13, ומצאת גמרא ביבמות וגמרא בסנהדרין, בסוגיית הקלה וקלון, סוגיה אומרת שם שברביעת בהמה, למשל, אז גם כאשר זה נעשה על ידי קטן או קטנה, יש בזה עבירה. והטענה הייתה שהרביעת בהמה זה איסור שקיים גם בגויים. רגע זה קיים גם בגויים, אז זה שייך גם ביהודים קטנים. כלומר זאת שבת ועבודה בזהות, זה איסורים הלכתיים ספציפיים, הם שייכים רק להלכה, ולכן הם פונים רק ליהודים גדולים, שכבר הגיעו לגיל מצוות, כי ההלכה הגדירה שהיא מדברת רק עם אנשים שהגיעו לגיל מצוות. לכן בעצם אם אני מסכם את הקשר לענייננו של הקטגוריות הפריפריאליות, אז הטענה היא למעשה שמתחת לכל הקומה או השכבה ההלכתית, ישנה איזושהי שכבה אוניברסלית שבמובנים רבים בעצם פחות או יותר זהה למוסר, לחיובים הכלל אנושיים, כן, האוניברסליים, שלא קשורים דווקא לציווי של התורה, וכל יהודי שמחויב בהלכה, זה לא בא במקום הקומה האוניברסלית, אלא על גביה. ולכן הקומה האוניברסלית עדיין מחייבת גם אותו, וזאת בעצם משמעות הגמרא, שאלי כמידה שלבן נוח אסור ולישראל מותר, כיוון שהישראל חייב בזה בתור בן נוח, כן, בתור הצד האנושי הכללי שבו. הבאתי גם את הדוגמה של של שבועה של קטן, מה שהרמב״ם אומר, לא משביעים קטן בגלל שהוא לא יודע עונש השבועה, ושאלתי מה זאת אומרת לא יודע, על קטן אין עונש שבועה, לא חייב במצוות בכלל. אז להפך, למה הרמב״ם מניח שיש עליו עונש, רק הוא לא יודע. אמרתי שאפשר לראות את זה גם ברי מיגש, שהרמב״ם כנראה מבין שיש עונש שבועה גם על קטנים. לא יודעים, ולכן לא תמיד כדאי להשביע אותם, אבל יש עונש שבועה גם על קטנים. למה? כי המחויבות לקיים את מה שנשבעת היא מחויבות מוסרית, אנושית, ולא מותנית בציווי הלכתי. עוד פעם, המלכות והגדרים ההלכתיים הם כולם תוצרים לציווי ההלכתי. אבל מעבר לזה, יש גם את המחויבות הבסיסית לקיים את מה שנשבעת עליו, וזה קיים גם בלי קשר לציווי ההלכתי, ולכן זה מחייב כל אדם, וממילא גם היהודי שחייב בו, זה מעט שהוא מבין. הוא לא צריך להיות, להגיע לגיל מצוות בשביל זה. והזכרתי שבזה גם יושבים כל מיני קושיות, למה המשנה למלך ששואל למה הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל בהר סיני לקיים מצוות, מה זה שייך להשביע אותנו, אשר כל המחויבות לקיים את השבועות נובעת מאותה תורה שניתנת לנו בסיני. מה הטעם להשביע אותנו לקיים את התורה, שהחובה לקיים שבועות יסודה באותה תורה שניתנת. על כורחנו צריך להגיד, אבני נזר כבר אומר את זה, שהמחויבות לקיים שבועות לא יוצאת מהתורה. זאת אומרת, יש מחויבות אוניברסלית שקודמת לציווי של התורה, ועל גביה יש את הקומה ההלכתית.
שאלה קטנה?
כן, כן, בוא, אז ראיתי פה משהו, לא מסומן את היד, יש פה שלט, לא יודע.
מה קורה כשתורה שנוגדת ממוסר, איך זה מסתדר?
עוד פעם?
אם זה היה לגביו.
לא הבנתי?
יש מצווה למחות את זכר עמלק, לרצוח זה לא מוסרי. אז אם זה מצווה שהיא על גבי המוסר האנושי, אז איך זה מסתדר?
אז דיברתי בסדרה הקודמת, כשעסקתי בהלכה ומוסר, והטענה הייתה, שזה לא מסתדר ולא צריך להסתדר, יש קונפליקט. ובעצם אני נמצא בקונפליקט שמצד אחד מוסרית אסור לי לעשות את זה, מצד שני, מבחינה הלכתית, אני צריך לעשות את זה. עכשיו, יש לי סתירה בין שתי ההוראות האלה, וקונפליקטים יש גם בתוך התחום המוסרי עצמו, לא רק בין מוסר לבין הלכה. אז לכן בעניין הזה זה לא, אנחנו לא נגרענו מבני נוח. כל מה שלבני נוח אסור, גם לנו אסור. לבני נוח אסור מוסרית להרוג את המלאק, גם לי אסור מוסרית להרוג את המלאק. אבל מצד שני, אני חייב הלכתית לעשות את זה. יש לי קונפליקט בין החיוב ההלכתי לבין האיסור המוסרי, ודיברנו שם מה עושים עם קונפליקטים. אבל זה באמת נכון, זה באמת אי אפשר להגיד שמוסרית אין עליי בכלל איסור, זאת אומרת שאין פה בכלל בעיה. כי אם על גוי יש, אז גם עליי יש. אלא שיש כנגד זה את הערך ההלכתי. תודה?
זה לא נראה מבנה של שתי קומות, אם זה יש סתירות.
אה, לא שומע?
זה לא נראה מבנה של שתי קומות, אם יש סתירות, לא?
למה? זה שתי קומות, כאשר אפילו בתוך קומה אחת יכולה להיות סתירה. נגיד בתוך המוסר לבד, מה, אין קונפליקטים מוסריים? לא סתירה, קונפליקט. אין קונפליקטים מוסריים? כן, הדוגמה של ז'אן פול סארטר שהבאתי שם, שליוותה אותנו שם לאורך הסדרה ההיא, כן, של הסטודנט שלו שרוצה, שמתלבט האם להצטרף לדגול לצבא צרפת החופשית ולהילחם בנאצים, או להישאר לעזור לאימא שלו בפריז, אימא שלו מבוגרת, יכולה, שצריך לעזור לה בפריז. זה דילמה בין החובה להילחם ברוע לבין החובה לעזור לאימא, או לאימא מבוגרת. עכשיו, זה
סתירה. זה משקלות של אידיאלים. מה יותר חשוב? זה לא שזה אחד סותר את השני.
אותו דבר.
הלכה להתנגשת חזיתית עם המוסר.
לא.
הוא אומר שזה מוסר. הוא אומר שזה מצווה.
לא, זאת בדיוק הטענה, שזה לא נכון. גם פה זה רק משקולות. הערך המוסרי של לא להרוג את המלאק יש לו משקל מסוים, והערך ההלכתי של כן להרוג את המלאק יש לו משקל אחר, עכשיו צריך לראות מי גובר על מי. הטענה שלי שזה לא מדבר באותו מישור, ההלכה זרה לחלוטין לשאלות המוסר. רק שאומרים לי להרוג את המלאק, לא אומרים לי שמוסרי להרוג את המלאק. אומרים לי שיש חובה הלכתית להרוג את המלאק. עדיין זה לא מוסרי. כן, כמו דוגמת השוקולד שאני תמיד מביא בהקשר הזה שלה, שזה לא בריא לאכול שוקולד, אבל זה מאוד, מאוד טעים. אז מה לעשות? ומה יותר חשוב לך, בריאות או הטעם? אז גם פה, השאלה מה יותר חשוב בסולם הערכים שלך, הערך ההלכתי או הערך המוסרי. זה שני דברים שהם קונפליקט, זה לא סתירה. ההלכה לא אומרת שמוסרי להרוג את עמלק. ההלכה מכירה בזה שזה לא מוסרי. אבל יש חובה הלכתית לעשות את זה.
אוקיי, תודה.
אז זה היה העניין של השתי קומות. אחרי זה עברתי, התחלתי לדון בשיקולי טריטוריה. זה תחום שלם, שגם בו אפשר לראות איזשהו מימד חוץ הלכתי שמתערב בעיצוב ההלכה או בגיבוש ההלכה. אז התחלתי בשיקולים של כיבוד אב ואם, ואני אסכם ואמשיך מהנקודה הזאת. הבאתי שתי תשובות של הרב עובדיה ושל הרב יעקב אריאל, שתיהן בעצם מופיעות כמאמרים בתחומים. הרב עובדיה דן בשאלה אם ההורים אומרים לילד ללכת ללמוד בישיבה תיכונית, כמקום שעושים גם בגרות, לומדים גם לימודי חול, הילד רוצה ללכת לישיבה קטנה, ישיבה שבה לומדים רק לימודי קודש. השאלה היא האם הוא חייב לשמוע בקולם או לא. הרב אריאל דן בשאלה מה קורה אם ההורים אומרים לבן שלהם לא להתנדב לקצונה, הוא רוצה להתנדב לקצונה, וההורים אומרים, תשמע, 3 שנים זה מספיק, אנחנו לא רוצים שתחתום קבע יותר, הם רוצים שהוא לא יחתום קבע. עכשיו השאלה אם הוא צריך לשמוע בקולם. עכשיו גם הרב עובדיה וגם הרב אריאל דנים שם בשאלה דרך, בפריזמה של הכלל איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו. זאת אומרת, הם דנים בשאלה מה התוקף ההלכתי או הערכי, תורני, איך שתקראו לו, של ללמוד בישיבה קטנה מול ישיבה תיכונית, או ללכת לקצונה מול לשרת שירות כחייל של 3 שנים רגיל. אז הם מדברים על הידור מצווה או לא הידור מצווה, והשאלה האם, כן, איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, חז"ל הרי לומדים משם, שאם ההורים אומרים לי לא לקיים מצווה או לעבור עבירה, אז אני לא צריך לשמוע בקולם. ואז הם אומרים, עכשיו השאלה, האם ההורים אומרים לי לא להדר במצווה? גם כאן אני לא חייב לשמוע בקולם, שכאן אני כן חייב לשמוע בקולם. אז נגיד, זה בעצם היה הפריימוורק, המסגרת הדיון שבתוכה התשובות האלה מתנהלות. זאת אומרת, הדיון הוא בשאלה עד כמה, מה צריך להיות תוקף החובה התורנית או ההלכתית שעומדת פה על הכף כנגד החובה לכבד הורים, והשאלה היא עוד פעם, מה ההגדרה, עד איזה תוקף הציווי של ההורים נדחה, ומאיזה תוקף הם יכולים בכל זאת לצוות עליהם. ואמרתי שאני לא מקבל את הקונספציה הבסיסית, זאת אומרת, את צורת הדיון הזה אני לא מקבל, כי אני חושב שבכלל לא זה המישור שבו צריך לדון בשאלה הזאת. הטענה שלי הייתה שאני בעצם, נגיד שאני החלטתי שמבחינתי מאוד חשוב להיות קצין בצבא. זה מימוש עצמי, זה בונה אותי ואת האישיות שלי באיזושהי צורה, לא משנה מה, בן אדם החליט שמבחינתו זה אלמנט מאוד משמעותי באופן שבו הוא מחליט לחיות. בלי קשר לשאלה מה הערך הרוחני, תורני, מוסרי שיש בדבר הזה, שום קשר. אני מדבר עד כמה זה חשוב לך מבחינת איך שאתה רוצה לחיות. שאלה לגמרי, אפשר לומר אינטרסנטית אפילו, לאו דווקא ערכית. והטענה שלי הייתה, שאם זה מספיק חשוב לך, אז ההורים לא יכולים להתערב לך בחיים. אתם לא יכולים להגיד לך איך לחיות, לא בגלל שהשיקול הזה הוא שיקול בעל משמעות ערכית חשובה. יכול להיות בעל משמעות ערכית, אבל לא זה הנקודה. הנקודה היא שההורים לא יכולים לצאת מחוץ לגבולות הטריטוריה שלגביה יש להם מה לומר. בתוך הטריטוריה האישית שלי, הם לא יכולים להכתיב לי שום דבר. הזכרתי, יש מחלוקת ראשונים, ביבמות, בדף ו, יש מחלוקת ראשונים בגדרי כיבוד אב ואם. האם החובה לכבד הורים קיימת רק כאשר ההורים צריכים ממני משהו לטובת עצמם, לבריאותם, לדאוג להם, או שהם גם יכולים לצוות עליי כל מיני דברים, כי נראה להם שבשבילי זה טוב, וכל מיני שיקולים שלא יהיו, אבל הם מצווים עליי כל מיני דברים, ואני אמור לציית. אז זה מחלוקת ראשונים. עכשיו, אם ההורים יכולים לצוות עליי אך ורק בטובתם האישית, אז השאלות האלה פחות עולות. כי במקום שבו הם רוצים להכתיב לי איך לחיות, הם בעצם מדובר על דאגה שלהם אליי, לא על רצון שלהם מבחינת את האינטרס שלהם. ולזה אני לא חייב לציית. אם כי צריך לשים לב שלמשל לגבי הקצונה, אז ההורים גם יכולים לטעון שהם רוצים אותי בבית כי הם צריכים שאני אעזור להם. לא במובן שאני אלך לאוניברסיטה ואפתח את הקריירה שלי כמה שיותר מהר, ולא אעשה עוד שנה קבע, אלא במובן הזה שהם צריכים אותי לעזור להם. ואז השאלה עולה, גם לפי הראשונים שאומרים שחובת כיבוד הורים קיימת רק כאשר מדובר בדאגה להם, באינטרסים שלהם, ולא כשהם באים אקטיבלי. אבל הטענה שלי הייתה שהשיקול שאותו העליתי, למרות שהוא נראה דומה קצת לשיטת הראשונים הזאת שאומרת שההורים לא יכולים להכתיב לי דברים, אלא אם כן, לאינטרסים שלהם, אני טוען זה לא אותו דבר. אני רוצה לטעון שגם לשיטה שההורים יכולים להכתיב לי דברים בלי קשר לאינטרס שלהם, גם שם ישנה מגבלה. והמגבלה היא עד המקום שבו הם נוגעים בציפור הנפש, זאת אומרת, הם נוגעים בדברים שהם חשובים מבחינתי, והם עקרונות שלפיהם אני רוצה לחיות. במצב כזה אני טוען לכל שיטות הראשונים, גם אלה שאומרים שחובת כיבוד הורים קיימת גם כשהם לא מדובר באינטרס שלהם, אלא כשהם רוצים לצוות עליי דברים, גם לשיטות האלה אני טוען, אין חובה לכבד הורים במקום שבו מדובר בעיקרון שמבחינתי הוא חשוב. ככה אני רוצה לחיות את חיי, ההורים לא יכולים להכתיב לי את הדבר הזה, לכן זה לא אותו דבר כמו מחלוקת הראשונים ההיא, למרות שיש השקה מסוימת. הטענה שלי בעצם הייתה, שגם בשאלה של הרב אריאל וגם בשאלה של הרב עובדיה, אני חושב שהדיון לא קשור לשאלה האם זה הידור מצווה, האם כשהורים אומרים לי לא להדיר במצווה אני צריך או לא צריך לשמוע בקולם, אלא אם הדברים האלה הם משמעותיים מבחינת האופן שבו בחרתי לחיות, ההורים לא יכולים להכתיב לי מה לעשות. בלי קשר לשאלה אם זה הידור מצווה או לא הידור מצווה ולא כלום, סתם, אני רוצה לחיות ככה, כי בא לי. אין פה הידור מצווה, זה לא תרומה לכלל, זה תרומה לי. זה בונה את האישיות שלי להיות קצין, אני לא תורם לכלל בשום צורה, בתורך הדיון, אוקיי? עדיין, אם מבחינתי זה חשוב, אם לדרך החיים שלי זה חשוב, ההורים לא יכולים להכתיב לי בתחום הזה מה לעשות. כי אני קובע את חיי, זאת הטריטוריה שלי. או במילים אחרות, מה שאני רוצה בעצם לטעון, זה שיש איזשהם גבולות שרק בתוכם אפשר לדון על כיבוד הורים. רק בתוכם אפשר לדון על כיבוד הורים. מחוץ עליהם, אין תוקף לחובה לציית להורים. להורים, לציווי של ההורים אין בכלל תוקף, לא שיש ערך אחר שדוחה אותו. צריך להבין, לפי הרב אריאל והרב עובדיה, הדיון הוא תמיד דיון של דחייה. זאת אומרת, למה אני לא מציית להורים? כי יש עיקרון אחר שיותר חשוב, שגובר על החובה לציית להורים. זה מה שקראתי דחייה מלבב, מבחוץ. זאת אומרת, יש איזשהו עיקרון חיצוני שדוחה את החובה לכבד הורים. אני מדבר על דחייה מלגב, על דחייה מבפנים, מלגו, דחייה מבפנים, מה זאת אומרת? אני רוצה לטעון שבכלל התוקף של החובה לציית להורים, הוא לא נתקל בערך נגדי שגובר עליו, אלא הוא עצמו נעצר בגבול הטריטוריה של ההורים. מעבר לו, פשוט אין לזה תוקף. לא בגלל שעומד נגדו ערך אחר, אין שום ערך אחר. מה שעומד נגדו זה זכות, לא ערך. לי יש זכות לנהל את חיי כמו שאני מבין. זה לא ערך. לא, אין בזה עניין מוסרי, אם אני אהיה קצין, לא אהיה קצין, אלך לישיבה כזאת, לישיבה אחרת, נגיד שאין לזה שום מימד מוסרי. אבל עדיין, לי זה חשוב. ברגע שלי זה חשוב, זאת זכותי. לא בגלל שזה ערך יותר גבוה מכיבוד ההורים, זה בכלל לא ערך, זאת זכות. אבל הזכות שלי קובעת איזושהי חומה, שהתוקף של החובה לציית להורים לא מצליח לחדור אותה. אוקיי? זה מה שאני קראתי שיקולי טריטוריה. זאת אומרת, התיחום, של החובה לציית להורים, הוא תיחום מתוך חובת הציות להורים. אין פה ערך אחר שמעורב ומתגבר על הערך של חובת הציות, אלא חובת הציות להורים מגבילה את עצמה או נעצרת בגבול הטריטוריה של ההורים, על גבול הטריטוריה שלי. משם והלאה היא כבר לא תקפה. לא בגלל שיש משהו שדוחה אותו, זה מה שאני רוצה לטעון. לכן זה סוג אחר של דחייה. עכשיו, זה בדיוק הסיבה לכך, אני מתייחס לדבר הזה כעוד סעיף בשאלת הקטגוריות הפריפריאליות, שבה אנחנו עוסקים בסדרה הזאת. למה? אם מדובר בעקרונות של דחייה, כמו עשה דוחה לא תעשה, או כל דברים כאלה, אז זה ערך אחד כנגד ערך אחר, ויש כללים איזה ערך גובר על איזה ערך. הכללים האלה הם כולם שייכים להלכה. ההלכה בעצמה קבעה את שני הצדדים הערכיים, והיא קובעת מי מהם גובר על מי. זה הכל עניין הלכתי רגיל. מה שאני מדבר כאן, בעצם משתרבב פה לתוך השיקול ההלכתי, איזשהו סוג של שיקול שא', אין לו מקור בשום מקום, זה סברה, אין לו מקור, אף אחד לא מביא מקור לעניין הזה, ובית, וזה לא בית, זה המשך של אותו דבר, הוא לא בא מההלכה. הוא בא מאיזשהו סוג של סברה חיצונית, איזה שכל ישר, לא יודע איך שתקראו לו, שלא ייתכן שלהורים תהיה איזושהי זכות מעבר לגבול מסוים. מה זה נקרא לא ייתכן? יש לך פסוק על זה? יש חובה לציית להורים, יש פסוק. יש לך איזשהו פסוק שאומר שמי כאן בעלה, אין חובה? לא, אין לי פסוק. אבל ברור לי שהחובה היא נעצרת כאן, בלי שיש פסוק שעוצר אותה. למה? כי יש איזשהו common sense, יש איזשהו סוג של חשיבה אנושית בסיסית, שאומרת, בן אדם לא יכול להכתיב לשני את החיים. כאין העיקרון, ואולי נגיע לזה מתישהו בהמשך, כאין העיקרון שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. כן, כאשר מישהו לוקח, נגיד, מישהו שיש לו תבועה משלו, ואני מגדל קרם ליד השדה התבועה שלו. עכשיו, הוא מקרב את התבועה שלו לתוך הקרם שלי, ובעצם אוסר את הגפנים שלי בכליים, כלי הקרם. אז הגפנים שלי לא נאסרות. למה הן לא נאסרות? כי אדם אחר לא יכול לאסר את הגפנים שלי. אדם לא אוסר דבר שאינו שלו. למה? מאיפה זה בא? יש כאלה שמביאים איזשהו פסוק, אבל אפשר להראות, לא משנה כרגע, זה הרבה מעבר למה שכתוב בפסוק, אם בכלל יש פסוק. זה איזשהו עיקרון סברתי. במובן מסוים אפילו חוץ הלכתי, הייתי אומר, נכנס להלכה כמובן בסוף. נפסק בכל הפוסקים, אבל זה עיקרון שיסודו בסברה. הסברה אומרת שלא ייתכן שבן אדם יעשה פה כל מיני מניפולציות, וההשלכות תהיינה עליי. ההשלכות שלי הן ברשותי. אני יכול להרוס ואני יכול לתקן את התחום שלי. אתה לא יכול לתקן את התחום שלי, להרוס את התחום שלי. זה מחוץ לטריטוריה שיש מוטת הכנפיים שלך, כן? מחוץ לטריטוריה שבה יש לך איזשהו סי, שיש למעשים שלך אפשרות להשפיע. בתחום שלי אתה לא יכול להשפיע. זאת אומרת, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, להרוס את כל הדברים שלי. אגב, אפילו בדיני נזיקין זה נזק שאינו ניכר, הוא אפילו יהיה פטור מדאורייתא. שבדיני מזיק הוא אפילו יהיה פטור, אם הוא עושה את זה. זה נזק שאינו ניכר, זה נזק הלכתי. אז לכן ההלכה מגבילה, והיא אומרת, אין דבר כזה. כשאתה יוצא מחוץ לטריטוריה שלך, כשאתה נכנס לטריטוריה שלי, איכשהו פתאום ההלכה מוקפאת. זאת אומרת, לא תקפה יותר, למרות שאין שום דבר חיצוני שדוחה את ההלכה הזאת, שאומר לה, את לא קיימת בגלל שיש ערך מנוגד שגובר עלייך, או שיש פסוק שאומר את זה, לא? אין לא את זה ולא את זה. זאת איזושהי סברה שחכמים החליטו מדעתם, וזה מספיק כדי לקבוע גבול, עד כאן שבת הגדול. זאת אומרת, עד כאן יש לך תחום שבו אתה יכול להשפיע. מכאן מעלה, החבר שלך קובע. יש לזה עוד דוגמאות בהקשר של כיבוד הורים, אבל אולי אני אתחיל מהמקור הקלאסי ביותר לעניין הזה, זה המעריך, אני הזכרתי אותו, אבל עכשיו הבאתי, צילמתי אותו כדי שנוכל לראות. המעריך מדבר על השאלה, האם ההורים אומרים לי לא לשאת אישה, אני רוצה לשאת אישה מסוימת. וההורים אומרים לי לא, לא רוצים. אני מניח שהכוונה שההורים מביאים עמדה, לא בגלל שמבחינתם יש איזושהי בעיה שם, אלא לטובתי. הם חושבים שהיא לא מתאימה לי, או שהיא לא טובה, או משהו כזה, לא משנה. לא, המעריך לא נכנס לעניין הזה. אז המעריך אומר ככה, באשר נסתפקת, אם יש כוח ביד האב, למחות ביד בנו, לישא אישה, אשר יחפוץ בה הבן. כן, האבא אומר לבן שלו, אל תישא את האישה הזאת שאתה רוצה. לעניות דעתי נראה, שאם היא אישה ההוגנת לו, שאין כוח ביד האב למחות ביד הבן. אבל אם היא אישה שמתאימה לו, אני קובע את זה, כמובן הבן עצמו, אבל אם הוא חושב שזאת האישה שהוא רוצה להתחתן איתה, האבא לא יכול למחות ביד הבן. חדה, כמה הסברים? הסבר ראשון, ואפילו לעניין ממון, עודי לרבנן לרבי ירמיה, כמאן דאמר משל האב, וכן פסקו כל פוסקי הלכות אשר ראיתי. אומר, יש מחלוקת, ואולי עוד ניגע בזה בהמשך, יש מחלוקת, כיבוד הורים, האם זה נעשה מהכסף של ההורים או מהכסף שלי? האם אני צריך רק להשקיע את המאמצים ואת האנרגיות ואת הזמן שלי, אבל הכסף או ההוצאות זה משל ההורים, או שאני גם צריך להוציא את הכסף משלי כדי לכבד הורים, ההלכה פוסקים שמכבדים משל ההורים, ולא משלי. כן, הסיפור המפורסם על, על התלמיד שבא לרב חיים, תלמיד ישיבה, ושואל אותו האם הוא צריך לנסוע לבקר את ההורים, סך הכל הרכבת עולה הרבה כסף מהישיבה הביתה, והנפסק שכיבוד הורים זה משלהם ולא משל בן. אז אמר לו, רב חיים, אתה לגמרי צודק, תלך ברגל. זאת אומרת, הוא בעצם אומר לו, אתה מוציא את ההוצאות של הרכבת בשבילך, לא בשביל ההורים. אתה רוצה, אל תוציא את ההוצאות, תלך ברגל, אתה חייב לכבד אותם בגופך. אתה רוצה לנסוע ברכבת כדי שיהיה לך יותר נוח, אז אתה מוציא הוצאות בשבילך, לא בשבילהם. אתה מתפלסף על העניין הזה, אבל זה אנקדוטה משעשעת. בכל אופן, אז המעריך בעצם טוען שאם לגבי כסף אני מחויב לכבד הורים, להלכה פוסקים שזה משל ההורים ולא משל הבן, אני מחויב לכבד את ההורים משלהם ולא משלי, אז קל וחומר בדברים שנוגעים לאישה שאני רוצה לשאת, זה הרבה יותר חשוב מאשר לאבד 100 שקל מהכסף שלי, זה צער הדגופה מה שהוא אומר. כל שכן אחה, הוא דבר השייך בצער הדגופה, כן, גופה הכוונה צערו של האדם, לא דווקא צער פיזי, כן? להניח האישה אשר חפץ בה, ויצטרך לקחת אישה אחרת, אשר לא תישאר בעיניו כל כך. אז פה, זה נימוק ראשון. הנימוק הראשון אומר, זה לא יותר גרוע מאשר לכבד את ההורים מהכסף שלי. אם אני לא חייב לכבד אותם מהכסף שלי, למה שאני חייב לכבד אותם בחיים שלי, בוויתור על האישה שאיתה אני רוצה לחיות. מה פשר העיקרון הזה פה? אני חושב שמה שמתכוון לומר פה, זה שהדין בגמרא, שאומר שלא צריך לכבד את ההורים משלי, אלא רק משלהם, בעצם מה שהוא אומר זה את מה שאני אמרתי קודם, את שיקולי הטריטוריה. שיש דברים שנוגעים לחיים שלי ולזכויות שלי, שההורים לא יכולים לתבוע ממני לתת להם את זה, או לוותר על זה למענם. כי זה שייך לתחום שלי, זה מעבר לטריטוריה שלהם. ושימו לב, הוא לא מדבר בכלל על שאלת המצווה. מצווה לישא אישה, אז אי אפשר, לא צריך לשמוע בכל ההורים, כי זאת מצווה, משהו כזה, עוד רגע הוא יעלה גם את זה. אבל בנימוק הזה שהוא הביא כאן, זה נדמה לי ממש נימוק של טריטוריה. המעריך הזה הוא דוגמה נהדרת לעניין, אגב, הרמ"א פוסק את זה להלכה. לפחות עיבוד אב ואם ביורה דעה, הרמ"א מביא את המעריך הזה להלכה. ועוד, עכשיו הנימוק שני הוא אומר, ועוד, לקרוב הדבר בעיניי, להיות כמצווה, או מצווה, לעבור על דברי תורה, שהרי אמרו אבותינו זל, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה, אלא שעכשיו הוא תר, פנק דימנו אחר, כמו שכתבו אותו סוד והפוסקים, הרי שהקפידו שיקח אישה אשר יחפוץ בה, ותמצא חן בעיניו, לכן בכמה מקומות חשו חכמים זל, לכבד האישה על, לכבב האישה על בעלה, וכבר השיב רבינו אשר, כן הראש, אם האב מצווה על בנו של... אז מה בעצם הוא אומר כאן? בעצם הוא אומר כאן, עכשיו הוא מביא את הניסוח של הרב עובדיה והרב אריאל. חוץ מזה, הרי יש פה גם מצווה. ואם מדובר במצווה, כשההורים אומרים לי לא לקיים מצווה, אני לא צריך לשמוע בקולם. ואנחנו רואים כמה חכמים הקפידו שאדם יישא אישה שמוצאת חן בעיניו. מצווה בו יותר מבשלוחו, ואסור לקדש את האדם שיראנה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז הטענה היא שבעצם יש פה איזשהו מימד של מצווה, ולכן רוצה לשמוע בכל ההורים. אגב, מימד המצווה פה מימד מאוד בעייתי. א', בגלל שאני מקיים את המצווה הזאת גם אם אני נושא אישה אחרת. בסך הכל, זאת יותר מוצאת חן בעיניי, אוקיי, אז תבלה רוק. בשביל ההורים, מה הבעיה? ב', מצוות הקידושים היא בכלל לא מצווה. ברוב השיטות זה הכשר מצווה, מצווה היא פריאה ורבייה, אין מצווה לקדש אישה. ולכן כל הנימוק שקושר את זה לענייני מצוות הוא די קשה. לכן בעיניי הנימוק הראשון הוא היותר יסודי של המעריך, הנימוק הטריטוריאלי, לא הנימוק המצוותי. ואז הוא ממשיך והוא אומר ככה, הוא כבר השיב רבינו אשר, ואם האב מצווה על בנו שלא ידבר עם פלוני, ולא ימחול לו על מה שעשה לו עד זמן קצוב, כן, האבא אומר לבן, אל תסלח להוא שרבת איתו, שפגע בך או משהו כזה, עד שעברו שנתיים, אוקיי? האם מותר לי בכל זאת לסלוח לו ולהתפייס איתו? אז הוא אומר שאם הבן רוצה להשלים, שאין לחוש לצוואת אביו, מפני שאסור לסנוע שום יהודי וכו', כדי איתה בתור יורה דעה. אז עוד פעם, זה איזשהו מימד של מצווה, אסור לסנוע שום יהודי, כאן זה לכאורה אפילו דבר פשוט, כי זה ממש... תשמעו ואביב תראה ושבתותיי תשמורו, לכן אני לא כל כך מבין למה הוא קושר את, את הראש לכאן, מה חסר לה, יש גמרא מפורשת שאומרת, שאם האבא אומר לי לעשות עבירה, אז אסור לא תשמע בקולו, נו, אני יודע שזה עבירה של אסור לשמוע שום יהודי, אז מה, מה הבעיה בזה? אז מה, למה זה קשור בכלל לדיון הזה, ולמה צריך להביא את הדוגמה האזוטרית הזאת של הראש, יש גמרות מפורשות שקובעות את זה כעיקרון, כעיקרון כללי. אז אני לא יודע, אבל יש שתי אפשרויות אולי להבין את זה. אפשרות אחת, שלא ברור שבאמת אסור לשנוא יהודי. יש, הרמב״ם למשל אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך, הכוונה שאסור לשמור את השנאה בלב, לא שאסור לשנוא. אם אתה שונא אותו, תגיד לו את זה. זה מעניין, אבל זו תפיסת הרמב״ם ביד החזקה. אז יכול להיות שהוא רואה שגם פה זה לא ממש איסור, אבל זה כאין איסור כמו בקידושין, לכן הוא הביא את הדוגמה הזאת. אפשרות אחרת, יכול להיות שהוא באמת מתכוון לומר, שאם אני רוצה להיות חבר שלו, אז עוד פעם חזרנו לשיקולי הטריטוריה. אבא שלי לא יכול להגיד לי מי להיות חבר ועם מי לא. אם אני רוצה להתפעס איתו ולהיות איתו בקשרי ידידות, אבא שלי לא יכול להגיד לי, אל תהיה איתו בקשרי ידידות. אני מחליט עליך, אני חי את חיי. לא משתמע מלשונו ככה, כי הוא כן מדבר בשפה של נדנוד איסור וכולי, אבל, וכאן אני מוסיף עוד נקודה, יכול להיות שגם העיקרון של איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, גם הוא בעצם יסודו בשיקולי טריטוריה. כי הרי אני, ברמה הערכית, צריך לקיים את ההלכה. עכשיו בא אבא שלי ואומר לי, תעבור על איסור או אל תקיים מצווה. למה אסור לי, למה אני לא צריך לשמוע בקולו? אני לא צריך לשמוע בקולו, כי אני בוחר לקיים מצוות, וכשאני מחליט על אורח חיים מסוים, אבא שלי לא יכול להכתיב לי לא לעשות את זה. לא בגלל הערך שבזה, אלא בגלל שזו זכותי. אז גם אפילו העיקרון שמופיע בתלמוד עצמו, שאיש אמו ואביו תיראו ושבתותיו תשמורו, לא לציית להורים כשאומרים לי לעבור על ההלכה, יכול להיות שגם הוא בעצם מקרה פרטי, ולעיקרון הזה, הרחב יותר, היסודי יותר, שאומר, זכותי לקבוע את, את דרך חיי כמו שאני מבין. ההבדל, אז תשאלו, אז למה צריך את, ה, את הדרשה הזו של איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו? הסיבה לזה שבאיש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, אסור לי לשמוע בקול אבא. אם אתם זוכרים, אני הערתי בשיעור הקודם, גם אצל הרב עובדיה וגם בקשר לרב אריאל, ששניהם מדברים בשפה מאוד מוזרה. הם אומרים שהילד לא חייב לשמוע בכל ההורים. אתה צריך להבין, איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, אסור לשמוע בכל ההורים. לא שאני לא חייב. כשאבא שלי אומר לי לחלל שבת, או לעשות איזשהו איסור, או לא לקיים מצווה, אסור לי לשמוע בכלו, לא שזכותי, לא שמותר לי לא לשמוע בכלו. אז הרב עובדיה והרב אריאל אומרים שמה, שמותר לילד לא לשמוע בכל ההורים, ושניהם משתמשים בשפה של מותר, לא שאסור לא לשמוע בכלם. מותר לו לא לשמוע בכלם. אבל אם זה שייך לפרשה של איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, התשובה הייתה צריכה להיות שאסור לו לשמוע בקולם. איך מגיעים לזה שרק זכותו לא לשמוע בקולם? אז יש כאלה שרוצים לומר, טוב, אולי אם זה ידור מצווה, ידור מצווה הוא לא חובה. אבל זה מי שהערתי את זה בפעם הקודמת, שידור מצווה הוא כן חובה. לכן אני לא חושב שזה ההסבר. אלא מה? באמת אני חושב שגם הם בעצם באינטואיציה שלהם התכוונו לזה. תכוונו לומר, כיוון שאני בחרתי בדרך חיים כזו, זכותי לא לשמוע בקול אבא, אני יכול כן לשמוע בקולו. אין איסור לשמוע בקולו, כי אין פה איזשהו ערך נגדי שדוחה את הערך של כיבוד הורים. יש פה זכות. זכותי לא לשמוע בקול ההורים, אם אני כן רוצה לשמוע בקולם, בסדר גמור, מותר לי כמובן, אבל מותר לי גם לא לשמוע בקולם. לכן אני חושד שאילו הרב עובדיה והרב אריאל הייתי מציג בפניהם את מה שאני אומר כאן, אני חושב שהם היו מבינים שהם גם הם בעצם התכוונו לזה. ולא לדיון שלהם. הרבה פעמים בן אדם לא, יש לו שם אינטואיציות, והוא מנסה להכניס את זה לתור דפוס הלכתי, הוא לא מוצא, זאת אומרת, זה איש אמו ואביו תיראו, ושבתותיי תשמורו. אז הוא מחפש את ההיבט המצוותי של העניין, אבל בעצם האינטואיציה שלו הייתה אינטואיציה יותר יסודית. כך אני חושב לפחות. טוב, בכל אופן, אז גם פה, אולי מה שהוא מביא בשם הראש, זה שאם אבא שלי אומר לי לא להיות ידיד של מישהו, או לנתק קשרים עם מישהו, הוא לא יכול לעשות את זה. אני זכותי לבחור את הידידים שלי. לא בגלל המצווה שבזה, שאסור לשנוא את, את החבר, אלא בגלל שזכותי לקבוע את מי אני אוהב, את מי אני שונא, או עם מי אני חבר, ואבא לא יכול להגיד לי מה לעשות בעניין הזה. ועוד, דעת כאן לא מפלגי, המשיך המעריק, ועוד, עד כאן לא מפלגי משל אב, עם משל בן, אלא בדבר דשייך האב בגבה, פרנסת האב, שצורך גוף האב וקיומו. אבל במילתא דלא שייך בגבי, כי הכה, פשיטא דאין כוח לאב למחות בבן, לא משום כבוד ולא משום מורא. מה הוא אומר? הוא אומר, עכשיו הוא רומז בעצם לאותה מחלוקת ראשונים שהזכרתי ביבמות, הוא אומר, רק דבר ששייך האב בגבה, הפרנסה של האבא, הבריאות של האבא, דברים שהאבא צריך, או האמא כמובן, אני מדבר על האבא, אבל זה גם האמא, דברים שההורים צריכים, אז שמה הם יכולים להכתיב לילד, ושמה יש מקום לדון, האם הילד צריך גם לעשות את זה על חשבונו שלו, או רק מכספם של ההורים. ולהלכה פוסקים שגם זה בכספם של ההורים. יש דעה בגמרא שגם מכספו של הילד. אבל במקום שהציווי הוא בכלל לא לאינטרס של ההורים, אלא זאת התערבות בחייו של הילד, שם לכל הדעות, גם אותו אחד שאומר שמכבדם משלו, כאן לא מכבדם משלו. לא צריך לראות אותם בכלל. אם הוא לא רוצה, לא צריך לתת את הכסף. ולמה? מה הוא אומר פה? פה הוא ממש אומר את שיקולי הטריטוריה. פה הוא ממש אומר, למה? מה ההבדל? איפה מצאנו הבדל? בשיטת הראשונים שיש כיבוד הורים גם פה וגם שם, אז אם זה משל הבן, אז משל הבן בשני המקומות. בין אם זה למען האינטרס של ההורים, בין אם זה ציווי שנוגע לחיים שלי. מה זה משנה? אם יש חובה לכבד את ההורים בשני המקומות, החובה לכבד את ההורים מהכסף שלי, אז בשני המקומות זה לכבד אותם מהכסף שלי. מאיפה יוצא החילוק הזה, שמי שאומר שהחובה לכבד אותם מהכסף שלי, זה רק כאשר האינטרס הוא שלהם. אבל לא כשהם מנסים לצוות עליי, על איך לחיות בעצמי. איפה זה יוצא? זה יוצא בדיוק מהנקודה הזאת. אותה תפיסה שאומרת, אתם לא יכולים להכתיב לי איך לחיות. אתם לא יכולים להיכנס לעולם הזכויות שלי. למקום שנוגע לחיים שלי, אתם עוד רוצים שאני יוציא כסף משל עצמי, כדי לחיות כמו שאתם מכתיבים לי. וזה לשיטה שיש תוקף לציווי ההורים להגיד לי את דברים שלא נוגעים לאינטרס שלהם. זה הכל נכון. מה שאמרתי בפעם, בשיעור הקודם, כן? אם ההורים שלי אומרים לי לרוץ כל בוקר, לא יודע מה, חצי שעה, אתם שם הבריאות. אז לפי שיטת הראשונים הזאת, אני צריך לעשות את זה. יש שגם כשזה לא למען האינטרס שלהם, אלא כשהם חושבים שזה מה שטוב לי, אני צריך לשמוע בקולם. בסדר? אבל, ואפילו לשיטה הזאת, אם הם יגידו לי דברים מהותיים בחיים, לא לרוץ חצי שעה כל בוקר, לא צריך לשמוע בקולם. זאת בעצם הטענה, וזה בדיוק מה שהמעריך מוסיף בקטע הזה. זה בדיוק מה שהוא רוצה לומר. שאפילו לשיטה שיש תוקף לציווי ההורים, גם בדברים שלא נוגעים האינטרס שלהם, גם זה יש מגבלה טריטוריאלית. לא יכולים לדרוש ממני להוציא כסף משלי על העניין הזה, לא יכולים להכתיב לי פרמטרים מהותיים בדרך החיים שלי, אלא הם דורשים ממני דברים, זוטי דברים. הם מבקשים ממני לחיות אחרת ממה שאני החלטתי, זה הם לא יכולים לכל הדעות. גם לשיטה שמותר להם להכתיב לי דברים, ולא רק לדאוג לאינטרסים של עצמם. זה מה שהוא הוסיף פה. זה מה שהוא אומר פה, זה לא שייך כבוד, אלא כגון מאכילו, משקהו, מלבישו, מנעילו וכו', מורה לא יושב במקומו ולסותר את דבריו וכו', וכן כיוצא בזה, זה שייך לאב. אבל במילתא זה לא שייך האב בגבה, פשיטא דאין כוח האב למחות ביד, שוב פעם, אין כוח ביד האב למחות ביד, ואפילו מי שאומר שיש, בטח לא להוציא כסף על זה. ולא במקום שזה מהותי, כמו לא לשאת אישה שאני רוצה לשאת. אני חושב שבמעריך, וזה הרבה עסקים, מופיע לך גם שורה נעור, שעברו על, 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 על המעריך הזה, ולא שמו לב לעיקרון מרחיק הלכת שמופיע בו. שהוא לא מדבר על ישימו ואביו תיראו ושבתותיי תשמור, הוא לא רק, מביא גם את זה. אבל לכל אורך התשובה רואים יש פה עוד משהו, יש פה משהו הרבה יותר יסודי. ההורים לא יכולים להכתיב לי את צורת החיים שאני בוחר בו. זה מה שהמעריך אומר. חוץ מזה, כשזה נוגע למצווה, זה עוד נימוק. ודאי שהם לא יכולים להכתיב לי, הוא אומר גם בלי זה, הוא מביא שני נימוקים. וגם הקטע האחרון שעוד מסומן פה בדף, בא להדגיש בדיוק את הנקודה הזאת. יש פה משהו שהוא מעבר לשאלת המצווה. הם לא יכולים למחות ביד הבן, כי זה לא נוגע להם, זה נוגע לטריטוריה שלי, לחיים שלי. הם לא יכולים למחות. הוא מדבר פה על השיטה שיש להם זכות לצוות עליי בדברים שהם לא האינטרס שלהם. נכון, אבל לא בדברים מהותיים. הם נוגעים אליי באופן מהותי. זה כמובן מעורר את השאלה של איפה הגבול. זאת אומרת, מה זה נקרא מהותי? עד כמה חשוב זה צריך להיות כדי לחשב מהותי ולדחות את כיבוד הורים? אין לזה תשובה כמובן, ולא צריכה להיות לזה תשובה, זה שכל ישר. זאת אומרת, בן אדם צריך להבין, רק בן אדם עצמו יודע מה באמת חשוב לו ועד כמה הדבר חשוב לו. אי אפשר לקבוע בזה מסמרות. אני אכתוב בשולחן ערוך, שמי שרוצה להתגייס לצבא, לקצונה, זה מספיק חשוב, זה דוחה את כיבוד הורים, ויש כאלה שמבחינתם זה לא אישו כל כך משמעותי, אז הם כן אמורים לציית להורים, יש אנשים שמבחינתם זה מאוד משמעותי, אז הם לא צריכים לציית להורים. מעבר לזה, יש צד שני למשוואה, השאלה כמה זה חשוב להורים. גם זה שיקול שאפשר לקחת אותו בחשבון. אולי גם אם זה חשוב לי, אבל אם אני רואה שזה ממש בנפשם של ההורים שלי, יכול להיות שיש מקום בכל זאת, כן, שכן לציית להם. לכן פה אי אפשר לקבוע מסמרות, זה עניין של שיקול דעת. מה שכן, רק נותנים לי את הקווים המנחים. הקווים המנחים בעצם אומרים, תראה, באופן עקרוני, יש גבולות לטריטוריה של ההורים ולטריטוריה שלך. מעבר לגבול הזה, זכותך לא לציית להם. ולמרות שאין לזה שום מקור, ולא לומדים את זה משום מקום, ועדיין זה ברור לגמרי שההורים לא יכולים להכתיב לי מה לעשות. למה? זה איזשהו משהו מחוץ להלכה, זה קטגוריה פריפריאלית מה שקראתי. זה איזשהו עיקרון חוץ הלכתי, שמתערב בתוך ההלכה ואומר עד כאן. במובן הזה זה מאוד דומה, כך פתחתי את הסדרה הזאת, מאוד דומה למה שדיברתי ביחס למוסר, בסדרה הקודמת. גם למוסר התייחסתי כקטגוריה פריפריאלית. זה משהו חוץ הלכתי, אבל הוא כמובן יכול להיות מעורב בקביעה של מה מותר ומה אסור ומה אני אמור לעשות גם בשדה ההלכתי. במקום שיש לי קונפליקט של הלכה מול מוסר, יכול שאני אחשוב שהמוסר גובר על ההלכה במקרה הזה, ואז אני לא אקיים את ההלכה, זאת אומרת, זה נוגע להחלטות מעשיות בתחומים הלכתיים, שהן נקבעות על ידי עקרונות שבאים מחוץ להלכה. אוקיי? לכן במובן הזה, זה שיקול, מה שאני קורא פה שיקול פריפריאלי. כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שיש, שגם מאחורי הדרשה של איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, גם מאחורי הדרשה הזאת, בעצם מה שעומד זה לא הערך שההורים רוצים למנוע ממני לקיים, אלא זכותי, אני בוחר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ההורים לא יכולים להגיד לי לא לעבוד אותו, זאת דרך החיים שבחרתי לי. אפילו אם זה לא היה חשוב, וזה לא היה ערך מאוד גדול. רק אמרתי, בכל זאת צריך את הדרשה של איש אמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו, כדי להגיד שבניגוד למקרים של שיקולי טריטוריה, כאן אסור לי לשמוע בכל ההורים. לא רק שאני לא חייב, בשיקולי טריטוריה אני לא חייב לציית להם, אבל אם אני מחליט שכן, אז אני אומר, אפשר. במצב שבו הם אומרים לי לעבור על מצווה, אז שם אסור לי לציית להם. לזה צריך מקור. מפה צריך כבר ערך מנוגד שגובר על הערך של, 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 של כיבוד הורים. אולי עדיין בהקשר של כיבוד הורים, יש... וגם בהקשר הזה של לכבד את ההורים מממונו שלו. הרי להלכה אנחנו פוסקים שצריך לכבד את ההורים רק מממונם. לכאורה זה דין תמוע. הרי בכל ההלכה יש חובה להוציא כסף על קיום מצווה, עד חומש מממונו כדי לקיים מצוות עשה. אז למה לכיבוד הורים, למה יגרע כיבוד הורים משאר מצוות עשה? אני חושב שפה, כבר כאן רואים את שיקולי הטריטוריה, עוד לפני המעריק. למה? כי בעצם אומרים לי, תראה, אני מדבר כרגע שההורים הם לא, לא חסר להם כסף, הם לא במצב כלכלי בעייתי. ההורים הם בסדר גמור, ואני צריך לכבד אותם, ואני צריך להוציא בשביל זה כסף. לא, לא חייב, אני אעשה את זה מהכסף שלהם. למה? כי אם להורים יש כסף, אז למה שאני אציא את הכסף שלי? זה זכות שלי להשתמש בכסף שלי. אפשר חובה לכבד אותם, אבל לא על חשבון הזכויות שלי. והכסף שלי הוא הזכות שלי. אני לא חייב להוציא את זה, כל עוד להורים יש כסף. אגב, בשולחן ערוך באמת יש דיון די מסובך, בסימן ראש מם. יש דיון די מסובך, אז איך בדיוק אני צריך לכבד את ההורים מכספי ומכספם, האם אני צריך לחזר על הפתחים, האם אני צריך לכבד אותם בגופי ולא ללכת לעבוד, ואז בסוף אני אגיע לחזר על הפתחים בשבילי. יש חילוקים בין כל הדברים האלה, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, נדמה לי שמה שעולה שם מכל הפרטים, ושמדובר באמת בשיקול של טריטוריה, לא שיקול של דחייה. אם אני רוצה לתת מכספי, אני כמובן מוזמן לעשות את זה, אין איסור לתת את זה מכספי, אני רק לא חייב. למה אני לא חייב? כי השיקולים מה לעשות עם הכסף שלי הם שיקולים שלי, ההורים לא יכולים להכתיב לי מה לעשות עם הכסף שלי, כל עוד יש להם כסף. כל המקומות בשולחן ערוך שם, שבהם כתוב שאני כן יכול או כן צריך להוציא כסף על ההורים, וזה הרבה הסתבכויות של אחרונים באות פה לפתרונן כשמבינים את זה, זה בכלל מלכות צדקה, לא מלכות כיבוד הורים. במקום שבו להורים חסר הכסף, אז בהלכות צדקה, הרי עניי עירך קודמים. אני חייב לתת צדקה לכל אדם שחסר לו כסף, וכמובן ההורים שלי קודמים לכל אחד אחר. אני אהיה לך קודמים. אבל זה הכל לא מדיני כיבוד הורים. זה מדיני צדקה. בדיני צדקה צריך להוציא עליהם כסף כמו על כל עני אחר, כמובן, זה ברור. לכן כשחסר להורים שלי כסף, אז אני כן צריך להוציא מהכסף שלי. כל הדיון בכיבוד הורים, כאשר לא מעורבות פה הלכות צדקה. להורים יש כסף, אין בהם, לא צריכים את הכסף שלי. אבל אני עכשיו צריך לכבד אותם. האם אני צריך להוציא מהכסף שלי כדי לכבד אותם? לכאורה, על כל מצווה, אני צריך להוציא את ממוני. לא, מה פתאום? לא צריך להוציא את ממוני, ושאין שום היגיון שאם אפשר לעשות את זה מממונם שלהם, אז אני אעשה את זה על חשבון כספי שלי, למה? אין לזה שום היגיון. יש להם כסף, הכל בסדר. אז לכן, בעצם כבר עצם הדין הזה, של לכבד את ההורים משלהם ולא משלי, זה נדמה לי מצביע על איזשהו סוג של שיקולי טריטוריה. אגב, אם באמת השולחן ערוך כותב, שאם באמת הוא לא צריך, השולחן ערוך עצמו כותב בסעיף A, ברש מהם סעיף A, הוא לא צריך לחזר על הפתחים כדי לתת להורים כסף, אם חסר להם כסף. אבל הוא צריך לכבד אותם, אפילו אם זה לוקח לו את כל הזמן, הוא לא מצליח לעבוד, ואז הוא צריך לחזר על הפתחים כדי להתפרנס. כי כאן הוא מחזר על הפתחים בשביל עצמו. לכבד אותם הוא מכבד מגופו, לא מכספו. לכבד מכספו הוא לא צריך. הוא מכבד מגופו, אפילו אם בסוף הוא כן יזקק לחזר על הפתחים, את זה הוא כן צריך לעשות, וגם זה בגדרים שונים, יש בזה מחלוקות, אני לא נכנס שם לכל הפרטים, אני רק מנסה להדגים, להדגים את העיקרון הזה. אולי דוגמה, טוב, הדוגמה השלישית היא בעצם מה שהמעריק עצמו הביא, ומופיע בסעיף ט"ז בשולחן ערוך, מה שהראש כתב, שאם האב ציווה את בנו לא לדבר עם פלוני או לא למחול לו על זמן קצוב, והוא רוצה להתפייס, אז הוא יכול להתפייס, ולא צריך לשמוע בכל ההורים. שוב פעם, השח והטז שם מחפשים את מימד המצווה שבדבר. איזה מצווה יש להתפייס עם הזולת, ולכן אני לא צריך לשמוע בכל ההורים. ואני טוען שזה לא שייך למימד המצווה. או, זאת אומרת, יכול להיות שזה גם מצווה, אבל לא צריך להגיע לזה. כיוון שאם אני רוצה להיות חבר של מישהו, אבא שלי לא יכול להגיד לי לא להיות חבר שלו. ואם זה ככה, אז אני חוזר בעצם לשתי התשובות של הרב עובדיה ושל הרב אריאל, והטענה שלי, שבעצם מה שנכון זה לטפל בשאלות האלה בשיקולי טריטוריה ולא בשיקולי דחייה. דחייה במובן שיש עיקרון אחר שדוחה את כיבוד ההורים. אלא כיבוד ההורים עצמו נעצר משיקולי טריטוריה. אני רוצה להביא עוד כמה דוגמאות לעניין הזה של שיקולי טריטוריה, כדי לחדד את האפקט הזה. כן, הדוגמה אחת שכבר הבאתי, אני חושב, כמה פעמים בשיעורים מתישהו, זה הבדיחה של איזה חבר שלי מבני ברק, איזה לייץ מבני ברק, שישבנו ליד שולחן, והוא ראה איזה מישהו שם מחזיק בספר שהוא חיפש הרבה זמן. זאת אומרת, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או לקחת לך את הספר ולעבור בלא תגזול, או להשאיר לך את הספר ולעבור בלא תחמוד. כיוון שאני עובר בכל מקרה באחת העבירות, אז כבר עדיף שהספר יהיה אצלי. כך או כך אני עובר עליו. עכשיו, זה לא נכון גם בגדרי לא תחמוד, אבל הוא גם ידע את זה, אבל בוא נניח לרגע שהוא צודק בגדרי לא תחמוד, האם שיקול כזה הוא שיקול רלוונטי? לכאורה זה מאוד הגיוני. כך או כך אני עובר עליו, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. כל וכל אני עובר עליו. מה הבעיה עם זה? הרי התחושה כמובן שזה משהו עקום. איך לנסח את האינטואיציה הזאת בשפה ההלכתית? איך לתרגם אותה ולהסביר לבן אדם שאתה לא יכול לעשות שיקולים כאלה? לכאורה גם כך וגם כך הוא עובר עליו, אז למה שהספר כבר לא יישאר אצלו? מה נחשב? התשובה היא, אני חושב, זה שוב פעם שיקולי טריטוריה. אתה צודק לגמרי מבחינה הלכתית, אבל הספר הוא שלו, לא שלך. השיקולים שצודקים לגמרי מבחינה הלכתית, אתה יכול לעשות בתחום שנוגע אליך, לא בתחומים שלי. בתחומים שלי, גם אם אתה צודק הלכתית, אין לי ויכוח איתך הלכתית. לא שיש לך עיקרון ערכי שלא לקחת אותו בחשבון, שדוחה את השיקול שלך. לא, מה פתאום? שלא של זכות. אני רוצה להחזיק בספר. אתה מהשיקולים ההלכתיים שלך, החלטת שאתה יכול לקחת במני את הספר, כי במקום אחר זה לא משנה. החלטת. תתלה רוק ותמשיך להחליט עד מחר. על הספר שלי מי שמחליט זה אני, לא אתה. לא, שום פעם. לא בגלל שהשיקול ההלכתי שלך לא נכון. השיקול ההלכתי שלך כן נכון. אבל אתה מיישם אותו מחוץ לגבולות הטריטוריה הרלוונטית שלך. אתה מיישם אותו בטריטוריה שלי. בטריטוריה שלי, אתה לא יכול ליישם שיקולים גם אם שיקולים נכונים. זה ההבדל. זאת אומרת, בדחייה הלכתית רגילה, אז אנחנו מדברים על דחייה בגלל שהשיקול שלך לא נכון, יש עיקרון אחר שגובר עליו. קודם כל, השיקול הוא נכון, אבל גם שיקולים נכונים, אתה לא האיש שמוסמך להפעיל אותם. כי אתה מוסמך להפעיל שיקולים, גם אם הם נכונים, רק בטריטוריה שלך, או בטריטוריה שלי. בטריטוריה שלי אני מקבל את ההחלטות, לא אתה. יש דוגמה נוספת, דומה לעניין הזה. יש, נגיד, בסיטואציה שבה בן אדם מאיים עליי עם אקדח, שאני אתן לו שקל. ואם לא, אז הוא יהרוג אותי. עכשיו השאלה היא, מותר לי להרוג אותו? מאיים עליי, מאיים על נפשי, הוא עודף. האם מותר לי להרוג אותו? לכאורה לא. כי הרי אני יכול לתת לו שקל, ואז הוא לא יהרוג אותי, והכל יהיה בסדר. אסור להרוג בן אדם כדי לחסוך שקל, נכון? אז איך? אז אסור להרוג אותו. אבל ברור שמותר. למה מותר? כי אני לא חייב לתת לו שקל. לא חייב, אבל אסור לי להרוג אותו, בשביל להימנע מלהרוג אותו, עדיף לתת לו שקל, לא? לא. זה שאני לא חייב לתת לו שקל, הוא בעצם מאיים עליי, והוא מנסה לנצל את הכללים ההלכתיים שאומרים לי, אל תהרוג אם אתה יכול לפתור את הבעיה בשקל. הוא בעצם מנסה להכתיב לי מהו השיקול ההלכתי שאני אעשה, שעדיף לתת את השקל ולא להרוג, מאשר להרוג. במצב כזה, אז ההלכה מקביעה את עצמה. ההלכה אומרת, אם אתה מנסה להשתמש בהלכה כדי להכתיב לי דברים על הזכויות שלי, בטריטוריה שלי, ההלכה מקפיאה את עצמה, היא אומרת לי, אתה יכול להרוג אותו, כדין עודף. מה הראיה שלי? חוץ מזה, זו סברה פשוטה, הייתי אומר את זה גם בלי ראיה. אבל יש לי זו ראיה מאוד נחמדה. הגברה בסנדרין מביאה על זמרי ופנחס, שאם יתהפך פנחס לזמרי והרגול לפנחס, אינו נהרג עליו. אבל זמרי היה, כשפנחס בא לדקור את זמרי, עם קוסבי בצור שם, אז זמרי היה יכול להסתובב ולהרוג את פנחס מדין רודף. הוא היה פטור. השואל על זה, הכלי חמדה, אביא בשם רבי מיגור, תמיד לי את השאלה הזאת, בסוף פרשת בלק, הוא שואל את השאלה הזאת, הרי הוא יכול בעצם להפסיק לחתור, ואז הוא ברור שפנחס לא יהרוג אותו, ואין צורך להרוג את פנחס כדי להינצל. והכלל בדין רודף הוא, שאם יכול להצילו באחד מעבריו, אין היתר להרוג את הרודף. אם אני יכול לפגוע לו ברגל, ובכך להינצל, אז אין לי יתר לראות בו ולהרוג אותו. אם אני יכול להינצל בלי להרוג את הרודף, אין יתר להרוג את הרודף. אז הנה, פה אני יכול להינצל בלי להרוג את הרודף. איך? פשוט להפסיק לחתור. אם אני אפסיק לחתור, פנחס לא יערוך אותי, והכל יהיה בסדר. אז אומר שם הכלי חמדה, עוד פעם זה בשם הרבי מיגור, זה פשט הגמרא. אומר הכלי חמדה, יש, עוד פעם, יש שיטות ראשונים שבהם הנרדף עצמו, אין עליו את המגבלה הזאת שהוא יכול להציל באחד מעבריו, אז אסור לו להרוג את הרודף. הוא לא נדרש לעשות שיקולים עדינים כאלה, כי הוא בלחץ, הוא נרדף. אבל חלק מהראשונים זה לא ככה, זה מחלוקת ראשונים. בחלק מהראשונים, גם הנרדף, אם הוא יכול להינצל בלי להרוג את הרודף, אסור לו להרוג את הרודף. אז לאותם ראשונים לפחות, אז צריך להבין פה, אז למה לזמרי היה מותר להרוג את פנחס מדין רודף? הוא היה יכול להפסיק לחתור, ואז הוא היה ניצל גם בלי להרוג את פנחס. יכול להציל לו באחד מעבריו? אז התשובה היא, נכון, אני יכול להפסיק לחתור, ואז הוא לא יהרוג אותי, אבל אני לא בא לי להפסיק לחתור, אני רוצה לחתור. עסק שלי, ועם הקדוש ברוך הוא. והוא כבר התחשבן איתי על זה שאני חוטא או לא חוטא. לא העסק של סבתא שלך. אם אתה דורש ממני להפסיק לחטוא, אני לא רוצה להפסיק לחטוא. אתה מאיים שאתה תהרוג אותי אם אני להפסיק לחטוא? אני אהרוג אותך. כשאתה מאיים עליי, אתה רודף. וזה מותר, ההלכה מכירה בזה. יש פה דין רודף, מותר לי להרוג אותו. בשביל הזכות לחטוא. יש לי זכות לחטוא. ברור שאני אחרי זה אחטוף, והקדוש ברוך הוא התחשבן איתי על זה שחטאתי. אבל אתה, פנחס, לא יכול לתבוע ממני להפסיק לחתור, כן? ולהציל את החיים שלך. אני לא רוצה להפסיק לחטוא, ואני מוכן לקחת את הדין בפני הקדוש ברוך הוא. אתה לא תכתיב לי מה לעשות. אתם רואים את שיקולי הטריטוריה, זה ממש כמו האבא ואמא עם הילד, רק הרבה יותר קיצוני. במקום שבו פנחס מבקש לך דרישה למתי, הוא לא אומר לך לעבור על דבר תורה. הוא אומר לך לקיים את דבר התורה. ויש לי זכות לחטוא. ובשם הזכות הזאת מותר לי להרוג אותו מדין עודף. אז בוודאי ובוודאי, כשבן אדם מאיים עליי ואומר לי, תן לי שקל, אחרת אני הורג אותך, אז ברור שמותר לי לראות בו כדי לה... כי הוא... יש לו דין רודף. הרי להחזיק את השקל זאת ודאי זכותי, אין בזה שום עבירה. אפילו דבר שהוא עבירה, אסור לי לעשות אותו, אבל זכותי לעשות אותו, ולך אין שום זכות לטבוע ממני לא לעשות את זה, זה חשבון שלי עם הקדוש ברוך הוא. במצב כזה מותר לי להרוג אותך. אז במקום שבו אני סתם לא רוצה לתת לך שקל, לא לרצות לתת לך שקל, זה לגמרי זכותי, השקל הזה הוא שלי. אז במצב כזה ברור שמותר לי להרוג אותך. אל תאיים עליי ואל תיקח את הסיכונים ולא תמות. יש בהקשר דומה, כתבתי פעם מאמר על הריגת גנב, כן, חוק שי דרומי. כן, הסיפור הוא שנכנסו שם כמה בדואים לחווה של שי דרומי בלילה, והוא ירה בהם והרג אותם. הם נכנסו לגנוב, כן, הם לא אימו על חייו כנראה, לפחות זאת הייתה ההנחה שמה, והוא, כדי למנוע מהם את הגניבה, הרג אותם. ואז שפטו אותו לכלא, ואז העבירו, היה סערה גדולה, ויכוח בציבור, אבל זה על פי החוק, הוא באמת הוא עבר על החוק, הם שפטו אותו, הכניסו אותו לכלא, הטענה הייתה, היית צריך לפנות למשטרה, אתה לא יכול להרוג אנשים בשביל להציל רכוש. ואחרי זה עבר שי דרומי שקצת מיתן את זה, עוד פעם לא לגמרי, אבל זה כבר יותר מתון, ואני כששמעתי על הסיפור הזה, האינטואיציה שלי הייתה חד משמעית להרוג אותם. בלי שום בעיה מותר להרוג אותם. למה? בדיוק בגלל השיקול שאמרתי עכשיו. ושאם אתה נכנס אליי לבית, ואתה רוצה לגנוב ממני, ואתה סומך על זה שאני לא אהרוג אותך, כי הרי ממון לא מצדיק הריגה של בן אדם. אז אתה בעצם מנסה לתמרן אותי עם כללי ההלכה שאני כפוף אליהם, ולהרוויח מזה כסף באופן ציני. במצב כזה ההלכה מקפיאה את עצמה, זאת הייתה הטענה שלי, ולכן מותר לי להרוג אותך. בדיוק כמו עם השקל, או עם פנחס, בזמרי. אז אמרו לי שם, שלחתי את המאמר הזה לתחומים, אז הם אמרו לי, אבל זאת אומרת, בדין של בבא מחתרת, כן, אם במחתרת ימצא הגנב והוא קו המת, אין לו דמים, זה... התורה מדברת כבר על זה, והגמרא בסנהדרין, שאם אני יורה בגנב, אז אני פטור. רק שהגמרא, כשהיא דנה בזה, אז היא אומרת, למה באמת זה כך? בגלל החשש שאם אני אתחיל לריב איתו, אז הוא יהרוג אותי. וכיוון שהוא מאיים להרוג אותי, יש פה דין רודף, ולכן אני הורג אותו. איך אפשר להוציא מכאן היתר להרוג גנב שאין לי חשש שיהרוג אותי? לא נגיד לצורך הדיון שלא היה חשש שהם יהרגו אותו, אפילו אם הוא יתמודד נגדה. הם כמובן הצליחו אולי לקחת לו את הרכוש, אבל אין חשש לחייו. השאלה אם במצב כזה מותר לו לראות בהם, כדי למנוע את הגניבה. אני טענתי שכן. והמערכת של תחומין כולה התקוממה שמה, ואמרה, מה פתאום? זה לא יכול להיות נכון, זה נגד הגמרא. מעניין, עוד מעט אני אספר מה היה הנמקות שלי, אבל רק בתור אנקדוטה, הם רצו לפנות לבורד שלהם, לנשיאות שלהם, שיחריעו. אני לא הסכמתי עם הטיעונים שלהם, עניתי וכולי, והם... רצו לפנות, זה היה הרב שר ישוב, הרב אריאל והרב ליכטנשטיין. בינתיים רק הרב אריאל ייבדל לחיים, שני האחרים כבר זיכרונם לברכה. אז זה היה הבורד שלהם, ומצאו לשאול את הבורד, מה דעתם. ואז התברר שהבורד שכח שהוא בורד בכלל, מימו אותו לפני 30 שנה להיות הנשיאות של תחומים, אף אחד מהם לא זוכר שהוא בנשיאות של תחומים, הם החליטו בסוף לפרסם את המאמר עם ההערות של המערכת והתשובות שלי למטה. מה הנקודה? אני אמרתי להם ככה. אני טוען שההיתר להרוג את הגנב הוא יסודו לא בסכנת הנפשות שמוטלת עליי. אלא זה היתר לצורך הגנה על רכוש. מה הראיה? תחשבו על זה שאני נמצא בחדר, ישן בבית, נכנס בלילה גנב אליי הביתה. אומרים לי, תראה, מותר לך להרוג אותו, כי אם אתה תיאבק נגדו, והוא, אז יכול להיות שהוא יוציא אקדח ויהרוג אותך, כיוון שכך תקדים ותהרוג אותו. עוד לפני שהוא יוציא אקדח, אתה עוד לא יודע כלום. בגלל החשש שאולי הוא יוציא אקדח. מה זאת אומרת? תישאר בחדר בשקט, תשתדל לא לנחור גם כדי שלא יראה שאתה שם, ותן לו לגנוב את כל הכסף, אחרי זה תלך למשטרה. מה היתר שלך בכלל להתחיל להיאבק איתו, ואז יכול להיות שהוא יוציא אקדח ויאיים עליך ולכן הוא תחל להרוג אותו. אם יש לך חשש כזה, תשאר בחדר, סגור, תן לו לקחת את מה שהוא לוקח, ותלך אחרי זה למשטרה. למה התורה והגמרא גם מתירות לי ללכת ולהיאבק נגדו, למרות שבעצם ברור שהוא, לא ברור, אלא יש חשש שהוא יוציא אקדח, ואז בעצם אומרים לי, תראה, אל תתחיל בכלל להיאבק נגדו, ישר תירה בו. לא אומרים לי, תיאבק רק אם הוא מוציא אקדח, תירה בו. אומרים, לא, בגלל שאם אתה תיאבק, אולי הוא יוציא אקדח, אז אתה יכול כבר לראות בו ישר, גם לי להיאבק בו. אבל ההצדקה היא כמובן החשש שמה הוא יוציא אקדח, אז יש כאן כן איזושהי הצדקה של פיקוח נפש. אז אני אומר, כן, אבל ממה נפשך? אם ההצדקה היא פיקוח נפש, יש לי פתרון יותר פשוט. תישאר בחדר ואל תיאבק. מה ההצדקה? ליטול חיים בשביל להציל רכוש. הרי כל מה שאתה יוצא החוצה זה כדי להציל רכוש. הוא לא יהרוג אותך אם אתה ממשיך לישון בחדר. אז לכן מיני ובי ברור שההיתר פה הוא לא היתר בגלל פיקוח נפש. הוא היתר בשביל להגן על הרכוש. אלא שיש הערכה שאם תגן על הרכוש, אתה יכול להיקלע לסכנת נפשות, ולכן מתירים לך להרוג אותו. אבל בסופו של דבר, התשתית היא הגנה על רכוש. אם הגנה על רכוש לא הייתה מצדיקה את ההרג שלו, אז תישאר בחדר לישון, אל תגן על הרכוש, אף אחד לא ימות, הכל יהיה בסדר. הקטע היא, בת הרכוש. למה התורה וההלכה מתירות לך כן להתגונן? כיוון שבסוף בסוף מותר לך להרוג אותו כדי להגן על הרכוש. הטענה שלי הייתה, שכל ההנמקה הזאת, שיש חשש שהוא יהרוג אותך, הסברתי את זה בכמה צורות, אבל הטענה שלי בעצם הייתה, אחת הטענות הייתה, שהנקודה היא שבמקום שבו אתה יכול לריב איתו, בלי שהוא יוציא אקדח, ולהתגבר עליו, אז באמת אסור לך להרוג אותו. למה? כי אתה יכול להציל את הרכוש שלך בלי להרוג אותו, זה כמו יכול להצילו באחד מעבריו. אלא מה? הטענה היא שאם אתה תתגונן נגדו ותנסה להגן על הרכוש, הוא יוציא אקדח, ואז אתה תפסיד את הרכוש, לא רק את הכסף שלך, הוא פשוט יתגבר עליך. במצב כזה, אל תיתן לו בכלל להגיע למצב הזה, תירה בו ישר. אז בעצם הבעיה היא לא סכנת נפשות. הבעיה היא שבזכות האקדח שהוא יוציא, אתה לא תצליח למנוע את הגניבה. זה הנקודה. לכן מותר לך לראות בו, לא בגלל סכנת נפשות. ובאמת, אם אתה יכול להתגבר עליו, ואין חשש לחייך, אז ודאי שאסור לך להרוג אותו, אז תנסה להתגבר, אז תתגבר עליו בכוח, בלי להרוג אותו. לכן הוצאת האקדח שם היא לא בסכנת נפשות אמיתית. יש לי גם ראיה לדבר. הגמרא שם בסנהדרין, הפרק בן סורר, הגמרא שואלת שם, מה הדין בשבת? בא אליי גנב הביתה בשבת. האם גם בשבת מותר לי להרוג אותו? יש איסור לנטילת נשמה בשבת. האם מותר לי להרוג אותו? עכשיו, הרי בדין רודף אין פסוק, והכל פשוט, ברור שמותר להרוג את הרודף, וצריך להרוג את הרודף גם בשבת. נו, אז מה, למה צריך פסוק מיוחד כדי ללמד אותי שבבא במחתרת מותר לי להרוג אותו גם בשבת? דין רודף, לא? הוא בסך הכל מאיים על חיי, זה סעיף של דין רודף, לא? כי הייתה אבא אמינה בלי הפסוק שבשבת אסור לי להרוג אותו. מה, בשבת מותר לי, בשבת אני צריך למות? מה פתאום? בשבת אני צריך להישאר בחדר ולא לצאת החוצה. למה? כיוון שבשבת מה שקורה זה שהמחיר, אם אני אצא החוצה ואתמודד איתו, הוא לא החיים שלו. את החיים שלו אין שום בעיה. הוא נכנס למלכוד שיישא בתוצאות. הוא איבד את החיים שלו בגלל שהוא הכניס את עצמו למשוואה הזאת. אבל בשבת, הבעיה היא לא החיים שלו, הבעיה היא איסור שבת שלי. זה מאוד חמור, נטילת נשמה בשבת, חיוב סקילה. זה מי אמר שמותר לי לעשות בשביל רכוש, הרי אני צריך לאבד את כל ממוני כדי לא לעבור על איסור, על לב, בטח על לב של שבת. שם הייתה אבא אמינה, תישאר בחדר, אל תתמודד איתו, הוא לא יוציא את האקדח, לא יסכן אותך, לא תצטרך להרוג אותו, תן לו את הכסף. שיקח את הכסף וילך, ואז לא תצטרך לחלל שבת. בשביל זה צריך פסוק. כי בלי הפסוק באמת הייתי אומר לו, לא הייתי אומר לו תמות. בדין העודף מותר להרוג את העודף בשבת, צריך להרוג את העודף בשבת. אלא פשוט אל תיכנס למצב שיהיה פה דין עודף, תישאר בחדר ואל תצא אליו. ואז אין שום בעיה. בא הפסוק ואומר, בשבת, למרות שהאיסור הוא איסור שבת, לא רק הפגיעה בחיים שלו, זה איסור שלך. למה לא להקריב את הכסף שלי כדי שאני לא אעבור איסור? ומי שיציל את החיים שלו, להציל את החיים שלו, אני לא צריך להקריב שום כסף שלי. זה ראינו בפנחס ובשקט. אבל בשביל לא לעבור על איסור שבת שלי, אני צריך להוציא את כל ממוני. נו, אז הוא יגנוב לי כסף, אז מה, העיקר שאני לא אעבור על איסור שבת. אומרת הגמרא, במקום שבו, זה בא הפסוק ואומר, במקום שבו יש גורם שמנסה לנצל את ההלכה באופן ציני, ולגרום לזה שבגלל אילוצים הלכתיים הוא יצליח לקחת לי את הכסף, ההלכה מקפיאה את עצמה, וגם חילול שבת נדחה, אתה יכול להרוג אותו. לא הבעיה, לא רק את החיים שלו שהפקרנו. גם השבת מוקפאת. גם השבת מוקפאת. וזה בעצם הנקודה, שזה עוד פעם, זה שיקול טריטוריה מאוד מאוד חזק. זה שיקול טריטוריה שבעצם אומר, שבתחום שבו בן אדם מנסה להכתיב לי דברים, ומנסה להשתמש בהלכה, כדי לאלץ אותי לוותר על זכויותיי, ההלכה מקפיאה את עצמה. כולל הלכות שבת, כולל איסור רצח, כולל הכל. ההלכה מקפיאה את עצמה, תעשה מה שאתה רוצה כדי להינצל. אף אחד לא יכול להכתיב לך מה לעשות עם הכסף שלך. למרות שעוד פעם, אם אני צריך להוציא כסף כדי להימנע מחילול שבת, אני צריך להוציא את כל ממוני. פה אין אף אחד אחר שעושה לי את זה באופן ציני. זה מה שיצא. אז אני רוצה את כל ממוני כדי לא לעבור את העבירה, אבל אם יש מישהו שמכניס אותי לסיטואציה הזאת, ומנסה לתמרן אותי, או להשתמש באילוצים ההלכתיים, כדי לגרום לכך שאני אאבד את זכויותיי, ההלכה אומרת אני מקפיאה את עצמי. מה המקור לזה? אז יש את הפסוק הזה של שבת, אבל אתם מבינים שזה דרשה שהגמרא עשתה, שיכולה לדרוש מעט דברים אחרים מהפסוק הזה. ברור שהייתה פה סברה. הסברה היא סברה של טריטוריה. זה סברה של טריטוריה שאומרת שמה שנוגע אליי, אסור לאף אחד אחר להכתיב, אף אחד אחר לא יכול להכתיב לי מה לעשות עם הכסף שלי. ואם הוא מנסה לעשות את זה באמצעים הלכתיים, נישא בתוצאות. ההלכה מקפיאה את עצמי, אין עליי שום מגבלות הלכתיות. לכן הטענה שלי, כן, זה כמו השיטה האמריקאית, אם מישהו נכנס אליי הביתה ורוצה לקנות לי כסף, אני יורה לו בראש. זה הכל. בלי שום חוכמה. עוד פעם, אם צריך, אם אני יכול למנוע את הגניבה בלי זה, ובלי חשש לחיי, אז כמובן צריך לעשות את זה. אבל אם החשש הכי קטן, אין שום בעיה, הוא נכנס לכל הדילמות הידועות, אתם יודעים, עם הסנדוויץ' המורעל, כל מיני אגדות אורבניות כאלה, על בן אדם ששם שברי זכוכית בחלון, שאם גנב ייכנס שם אז הוא ייפצע. אז יש איזו אגדה אורבנית שבארצות הברית היה גנב כזה, והוא טבע את בעל הבית וזכה, בתביעה נזיקית. אז יש לו גם לו זכוכיות על החלון. אין לי מושג אם זה נכון או לא, אם זה נכון זה הזוי. אבל יש סיפור שגם אגדה אורבנית, אבל בשני כמה זמן זה הסתובב, שכאילו זה כן היה, לא יודע בדיוק אם זה היה או לא היה, על איזה ילד, ילד כזה, ילד כפות כזה, שהילדים בכיתה תמיד לקחו לו את הסנדוויץ'. הוא הביא פעם אחת סנדוויץ' מורעל לכיתה. ומישהו לקח לו את הסנדוויץ' והוא ימות. כי הוא אוכל סנדוויץ' מורעל. השאלה היא מותר לעשות דבר כזה. אוקיי? אני נוטה לחשוב שמותר. אם אין לך דרך אחרת להציל את הסנדוויץ', אז מותר. למרות שפה יש מקום להתלבט קצת, כי כשאתה שם את הסנדוויץ' מורעל, אתה לא מציל את הסנדוויץ'. פשוט הורג אותו. פה יש מקום לדון. אתה מציל את הסנדוויץ'ים של מחר אולי. אבל לא את הסנדוויץ' הזה. הסנדוויץ' הזה סתם מלכודת, הוא לא... אז אולי יש מקום להתלבט, אבל העיקרון הוא שאם מישהו מכניס את עצמו לתוך סיטואציה ובונה על זה שאני לא אעבור על ההלכה וככה הוא יצליח להכריח אותי לוותר על זכויותיי, אז ההלכה מוקפיאה את עצמה. יש לי איזה ראיה מהמגן אברהם, שם על הירה שתוכל לספר, אז כתבתי את זה שם בהלכה, אבל אני לא רוצה להיכנס יותר לפרטים האלה. בעצם, אני רוצה לסיים, אז אני רק אגיד במשפט אחד את מה אני הולך לעשות בפעם הבאה, אני רוצה להרחיב את העניין הזה של השיקולי טריטוריה, ולהסביר ככה את שיטת רש"י הידועה בפרק הכונס, שרש"י אמר שהאדם לא מציל עצמו בממון חברו. זאת אומרת, אסור לי לגזול או להזיק לממון של חבר שלי, אפילו אם אני אשלם בחיי. כולם תמאים על הרש"י הזה, איך זה יכול להיות, הרי זה יארג ועל יעבור, זאת אומרת, סליחה, הרי על יארג ועל יעבור יש רק שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, איפה מצאנו שאיסור גזל דוחה פיקוח נפש, זאת אומרת, אני בפיקוח נפש, בשביל לקחת את ה... בשביל להינצל, אני צריך לקחת ממון שלך, כן? אז אומר לנו רש"י, אסור לי לקחת את הממון שלך, אני צריך למות. זאת אומרת, בשביל לא לעבור על איסור גזל, אני צריך למות. ממתי איסור גזל הוא אחת מהעבירות החמורות שצריך למסור את הנפש כדי לא לעבור עליהן? זאת הטענה, זאת השאלה על רש"י, ואני ארצה להסביר גם את זה במונחי טריטוריה וגם להרחיב את זה קצת. טוב, אנחנו נעצור כאן, אם מישהו רוצה לשאול או להעיר. אוקיי, אז נעצור כאן, לילה טוב, להתראות.